כל הזמן.
ציפורי לילה מתגעגעות עם שחר סגל ורועי בר נתן.
הנה חזרנו, וירון לונדון, הוא שורד איתנו כאן, על אף המחלה שתקפה אותו.
תגיד, אז בכל זאת, מרדף.
כן.
תן מילה.
נסיבות כתיבתו של השיר?
כן.
אני כתבתי פזמונים לשניים מסרטיו התיעודיים של מיכה שמיר. זה נדמה לי הסרט השני שנקרא מרדף, ועוסק בתקופת המרדפים לאור בקעת הירדן.
אחרי מחבלים.
אחרי מלחמת ששת הימים. אחרי מחבלים. זו הייתה תקופה מאוד טרגית, מה גם שזה היה אחרי הנחת הרווחה.
כן, אנחנו
אחרי
היינו לא עתים.
אחרי הניצחון במלחמת כן. ששת הימים, היינו בטוחים שמגיע שלום, הנה אנחנו מחבקים את הערבים, והם רואים שאנחנו בני אדם, ולא מפלצות, כך חשבנו, ואז התחילה החדירה, ונהרגו כמה אנשים חשובים, מפקד חטיבה ששמו רגב, אחר כך עוד אחדים, ביניהם החורג שלי, גם הוא נהרג. ומיכה ביקש אותי לכתוב שיר או שיריים לסרט הזה. אז אחד זה גשר אלנבי.
גשר.
כן, כי זה היה מפתיע מאוד. הגשר היה עדיין הרוס, ודיין הרשה לערבים לנסוע למכה או לנסוע לעיראק, או... זה היה... הארץ הנצורה הזאת פתאום הייתה לנו הרגשה לרגע שהיא נפתחה.
כן.
ואחר כך השיר הזה, שמרדף, אני...
ארץ אשר...
לא, אני טעיתי לגמרי.
למה? המצאת את זה?
אני טעיתי לגמרי. לא, אני טעיתי.
אוקיי.
השיר... לא, לא, ארץ אשר... לא, כן, זה בסדר.
זה השיר, נכון?
כן, כן, לא ידוע נולד, זה שיר אחר.
זה עמיחי. אני בלבלתי אותך, כי הזכרת לך את עמיחי קודם.
אני אזדקים רחמו עליי.
שזה מהסרט צייר.
לא, באמת, נו, באמת. אז...
נו, באמת.
באמת.
אז כתבתי את השיר הזה, הוא שיר מלא פאתוס על הגורל היהודי, אם תרצו.
אני אפילו זוכר את הקליפ שחווה אלברשטיין יושבת בתוך מגן דוד.
כן.
זה כל כך היה לאומי, היא לא יכולה נחרדת מלראות את זה.
כיוון שדברים השתנו מאז, וגם אני במידה מסוימת השתניתי.
אז תחושותיך נוכחיות?
אני לא מת כל כך על השיר הזה, כבר אמרתי את זה כמה פעמים וננזפתי.
כן?
כי השיר הזה, מצומת קסם נגיד, מזרחה עד הירדן,
להיט גדול.
עד ערוץ הירדן, הוא להיט גדול. מערבה משם קצת פחות. אבל מה, יש לשיר הזה גלגולים, כיוון שזה רק מילים, זה לא לחן. הלחן הוא של נחצ'ה היימן. נחצ'ה חי כמה שנים באנגליה ובצרפת. כשהוא חי בצרפת, הוא נתן את השיר לאישה אחת יפיפיה, מרילה פורשמה. הייתה גם שחקנית קולנוע וגם זמרת. יוצאת מגדר הרגיל, הייתה בריטונית נדמה לי אפילו, את זה אני זוכר. ונכתבו לה מילים, זה אמבוקה דה פלר, או משהו, דזירונדל, צרור סיגליות, כך נקרא השיר, אין לו שום קשר, לא למרדף.
מעולה.
נתת לי צרור סיגליות. עכשיו, כשאני מקבל את התמלוגים שלי, אז אחת לחצי שנה אתה מקבל מין שרוך ארוך כזה, של דיווח מדויק כמה דקות השתמשו ביצירותיך, באיזה מקום שהוא בעולם.
אוי, זה יופי.
ואז אני רואה ש... כן, אמבוקה דה רונדל, פתאום הוא תזמור את שוויצה בערבית בניצוחו של ארנסט אנסרמן.
למה לא?
או באיזה כנסייה שוודית לותרנית פתאום שרו את השיר הזה, אתה יודע, והם משלמים חצי שקל, משהו כזה.
מה אתה אומר?
לחמד.
אבל חצי שקל נצבר לחצי שקל.
ברור.
ובסוף אני אהיה תשובה.
עוד שנה ועוד שנה, ואתה תקנה גז.
מגיע עוד חצי שקל לתבליל הבא.
כן.
מה ההבדל? זה לא שיר שאתה בול זוכר, פתאום היינו צריכים להזכיר לך את זה.
מה ההבדל?
בין כדור פה...
זה שר...
נורית גרון. פסטיבל הילדים.
פסטיבל, אבל זה נכתב לדעתי לקלטת לילדים.
לא, ההפך הוא נכון.
ההפך
הוא
נכון.
קודם לפסטיבל ה-11, ואז זה...
השיר נכתב ב-1980 לצורכי פסטיבל הילדים.
והקלטת מתי נעשתה? חמישה בלונים?
חמישה בלונים ממש בתחילת שנות ה-90.
מה אתה אומר?
כן.
אז ככה שהנה חצי שקל מגיע לו בבום עכשיו.
כן, תצבור.
נורית קלרון.
בבקשה. אני מריח כסף.
זה עיבוד של אילן מוכיח. בוא'נה, זה שיר פיצוץ, הוא לא זכה לעדנה שמגיעה לו.
באמת.
הוא החמיץ את המקום הראשון לטובת עודני ילד.
בסדר, גם שיר טוב עודני ילד.
לא רע, עודני ילד של חביבי. היה שיר כזה.
כן?
אנחנו נזמזם לך את זה.
איך הדף ועודני ילד, זו חידה.
בסדר גמור.
הוא זיהה את השיר מזה שאני שרתי לו את זה? לא הזיק לתת לי איזה מילה יפה בעניין הזה?
אם שלומית אהרון הייתה יושבת פה, אני לא בטוח שהזיהוי מגיע, אבל יכול להיות. אוקיי, אנחנו עכשיו עד עד
מגיעים. למה אתה מאורר כל כך?
כן, מוזר, זה היה מוזר.
איך לטיוס?
אני שמחה שהוא מבחין גם בבעיות האלה שלך.
למה ניסח עליך עצב פתאומי?
בחלילה.
זה לא, זה מהססנות. הוא פשוט לא מצא מילים. עכשיו יכולתי לבוא לעזרתו.
כן.
והרגשתי שזה דווקא נחמד שהוא ככה יגמגם וזה. הוא רצה לדבר על טלוויזיה.
או,
בבקשה. אבל הוא לא ידע איך לגשת לזה.
קדימה.
כי יש כמה
שלבים.
בסדר גמור.
וואו, זה היה במקום.
אין לי בעיה עם זה.
אני לא קיבלתי את זה עדיין, את התיקון ממנו.
אין לי בעיה עם זה. אני זורמת עם זה.
שלבים. עוברים חופים או חופים? חופים, נכון?
חופים.
חופים, זה הכל. אני רציתי להגיד את זה.
אגב, אלה שעושים את האובר תיקון עושים, אומרים חופים.
וזה ממש...
זה הכי מרגיז, חופים.
זה נורא. בסדר גמור. אוקיי, אני רק רוצה להגיד...
אז היו כמה שלבים.
כן. בטלוויזיה.
נכון, אבל כמו שדברנו, אז...
בטלוויזיה.
בטלוויזיה. אבל בואו נשמע שנייה את הפתיח.
הווה.
מותר להגיד בואו.
כן, אפשר.
למה לא?
אפשר גם להגיד...
גם רציתי להגיד לך בגודם שאתה ביקש אותי.
או.
ביקש אותי.
לכתוב את השיר, את הפזמון.
נכון, לא בסדר.
בבקשה. אני מרגישה שאנחנו טקו, ואני אז לא אמרתי כי אתה ירון לונדון והכל.
הקטי את עצמי.
בסדר.
הוויתור, הוויתור. ברגע שהם מתחילים לוותר.
נכון.
הנה רגע של כיף.
מסיבת גם.
בבקשה.
מה חושבים בלב, איזה פרצוף יש לענן, איך יוצאות מילים ומה עושים איתן, מתי יודעים שאוהבים ומה זה בכלל לאהוב,
מה זה פוקס?
מה עושים כשפורשים פתאום נמר ברחוב,
לא לשיר ירון לשיר
דתרם טם דריטרה רדי ומתי ומימה אדמדה בדמדה בדמדה
הסיבה הזאת
הכל יכול להיות טם טם
טם טם יפה נכון, ובסוף נעמדתם במעין הצדעה.
לא אני כתבתי את המילים.
לא, לא, נכון? לא אתה.
כן.
מי הלחין את זה? גילה ברנד?
גילה
ברנד.
מי יזם את מסיבת גן?
יזם מיכאל כהן אלורו. מיכאל הוא במוצא טוניסאי, בבית דיבור צרפתית, והוא עקב אחרי הטלוויזיה הצרפתית, ושם הייתה תוכנית שהנחה אותה אדם שהיה כוכב גדול של המחזמר הצרפתי. לימים הוא התחתן עם אשתו הראשונה של מי שתהיה אשת סרקוזי. סרקוזי הוא זה שהשיא אותה. ואז הוא הגניב לה, בזמן החופה, הנבל, הגניב לה פתק, תתקשרי אליי.
מה, כשהוא מחתן אותו?
הוא מחתן אותה. הוא היה אז ראש עיריית סורסן. והמניאק הזה, המניאק, החרמן הזה, ראה את האישה, בינתיים התגרשה ממנו וחיה היום עם פרסומה יהודי, ממוצא צפון אפריקאי. זאת אומרת, כל גנב, סליחה, נשיא, זאת אומרת, יבוא בג'יומו.
וואו,
כל נשיא אגב, כן, השבוע.
אבל אני, הראינו פה מהפס, אז נאמר ככה, אז מיכאל, והתורנית הייתה מבוססת על זה, שהכוכב היה... מכנס אולם גדול עם הורים וילדים לחמש, שש היו שרים עם תזמורת
okay.
זה הכל, הוא היה מחליף איתם כמה מילים וזה מה שמיכאל רצה לעשות אחר כך זה שינה את האופי שלו
איך אתה לוהקת לעניין?
הוא ניסה טובים ממני והם לא כך הצליחו
אתה רוצה לזרוק לנו שמות?
לא.
אני רק רציתי לשאול.
אני חושב שחלק מהם תלו את עצמם, חלק, אבל לא אמר את שמותיהם.
אוקיי, אף אחד לא הבין, בסדר גמור.
חלק תלו את עצמם.
מה זה? אני מרגישה שזה כאילו היום הולדת שלי, ולא?
אז... נדמה לי. אז אמרתי, אני אף פעם לא אוריינתי ילדים. בוא נתרגל את זה. ולקחנו מצלמה והלכנו לגני ילדים. ואז למדתי כמה דברים על האופן שבו אפשר לדבר עם ילדים. למשל, צורת הרעיון שלי, שהייתה רעיון פוליטי וכדומה, היה תמיד ניסיון להבקיע את חומת השקר שהמרואיין עותר את עצמו בה. ולהבקיע.
המרואיין המבוגר.
כן, ועם ילד אתה לומד לדעת שהוא לא מסתיר דבר.
כי זה כבר היה מאוד מפתיע. היית כבר ירון לונדון המחושב מסוף ציטוט.
נכון, אז למדתי כמה דברים. ואחר כך אפילו עבדתי עם מדריכת שחקנים. בקיצור, השקעתי בזה עבודה. ואז אף פעם לא דיברתי עם ילדיי בממליז, מה שנקרא, בשפת התינוקות.
כן, כן, זה נורא.
אני לא יכול לסבול את זה.
זה נורא, ברור.
ועוד דבר אחד למדתי, שאתה יכול לדבר עם ילד קטן, נבון, בלשון גבוהה למדי.
זה לפרקים זה היה מפתיע אותי. זאת אומרת, שהם מבינים מה אתה אומר.
אני אגיד לך, מה היה הקונץ? תראי, הרשת התודעה שלנו מסודרת ככה, שאתה או ילד לומד מילה, ואחר כך על פי הקשרים שלה,
כן,
הוא מבין את משמעותה.
כן, אתה מחבר אותה מסביב כבר.
בעצם יש רשת, ועליה נקודות הבנה, והרבה מאוד שטח לבן שהוא לא יודע.
כן.
העבודה שהוא עושה תוך כדי התפתחות, אני קראתי המון על פסיכולוגיה של ילדים לכבוד, זה למלא את החללים האלה. עכשיו, אם אתה אומר לו, תראה, איזה נחלולים אתה עשית אתמול שאבא כל כך התרגז עליה ואתה רואה שהוא לא מבין זאת אומרת, איזה מעשים איזה מעשי תעלולים אתה עשית
אז עכשיו הוא יחבר כבר נחלולים
עכשיו
למעשים
עכשיו הוא יודע שתעלולים זה נחלולים ואני סיגלתי את הלשון שלי לדבר אל הילדים בצורה כזאת שבעצם אני לעתים קרובות מדבר במשפטים כפולים אבל איש לא שם לב שהמשפט השני הוא מפרש את המשפט הראשון.
יפה.
בלשון יותר שכיחה, נאמר ככה. ואז הם מבינים.
מדהים.
כמה זמן עשית את זה?
או שנתיים, אני חושב.
ומדוע חדלת?
מפני ש...
זה ממש לקח ארבע שנים.
ארבע שנים,
89 עד 93.
שכל ישראל לא היה מוכן. זה תוכנית לא זולה. מפני ש...
זה תוכנית הילדים והנוער של הטלוויזיה הישראלית.
כן, כן, של הטלוויזיה. היא לא זולה, מפני שקשה למצוא את הילדים המתאימים, וההקלטה נמשכת הרבה זמן, ילדים בני 5-6 מאבדים את הסבלנות, וצמוד להם מיקרופון לכיס, לחגורה, מאחור.
כבר הוא משחק, כבר הוא מזיז, וכן, ברור
כאן. או כשהוא נרדם, או שהוא רוצה פיפי, ואז אתה... זה קשה. אז קשה אפילו לצלם שתי תוכניות ביום, אבל עשינו שתי תוכניות ביום, זו עבודת פרח.
כן.
בסופו של דבר, הטלוויזיה אמרה שהיא לא יכולה לעמוד בעלויות של זה, שהיו נמוכות מאוד והפסיקו את זה. זה חבל מאוד.
נהנית.
תראה, מה זה הנאה? זה הופך לעבודה. אני נהניתי מהתוצאה. אחר כך מיכאל ערך את זה באופן כזה, שהוא השקיע, אני חושב שהיחס בין החומר המצולם לבין אורך התוכנית, הוא היה 1:30, אני יודע, מין יחס כזה.
זה גם הרבה עבודה, בגלל זה על הרבה כסף, זה המון עריכות, כן.
אבל אני צריך לומר שמי שעשה את התוכנית הזאת, זה האיש הזה, מיכאל קוללו.
כן, קסום.
יש לנו קטע מהתוכנית, נכון? הנה, הנה אתה משוחח עם נטלי, והאחי הגדול.
נטלי.
נטלי, כן?
נטלי.
וואלה. אז זה מבני ברק, ואתם משוחחים על השבת.
אני יודע, נטלי, שאת ממשפחה דתית ואתם שומרים שבת, נכון? עכשיו, בשבת לא מפעילים מכשירים חשמליים?
כן.
במשפחות דתיות, נכון? אולי כדי שאנחנו נקבל הסבר על כל הדברים האלה, אנחנו נזמין את האח שלך. כי שמעתי שהוא מומחה גדול לכל מיני מכשירים חשמליים בעניינים טכניים. בבקשה, יונתן. זה נכון מה שאומרים עליך, יונתן, שאתה המומחה למכשירים בבית? טוב, אז עכשיו תסביר לנו באמת איך פועל הבית ביום שבת כאשר אסור להשתמש במכשירים חשמליים.
איך פועל הבית? יש לנו מין מכשיר כזה גדול שקוראים לו שעון, אבל הוא לא שעון כמו שאתם מכירים, שאומר מה השעה, אלא זה שעון שהוא מכבה את כל האורות, הוא מפעיל אותם. הם בבוקר הוא מדליק את האור. הם עוד הרבה זמן שכולם כבר ישנים, הוא מכבה את האור.
כן.
הוא מדליק את כל האורות, הראשון.
ואיך מדליקים קומקום חשמלי בבוקר שרוצים לשתות קפה?
יש פלטה.
מה זאת אומרת פלטה?
אם יש כזה דבר כזה גדול, שיש בו ברז וככה אפשר לשתות מים. אבל יש לנו הרבה מכשירים שאפשר להשתמש בהם.
למה בעצם אסור להשתמש בכלים חשמליים בשבת?
בגלל ששבת זה יום שאסור לעשות בו כלום. שלא אסור לעשות כלום, אלא אסור להדליק את האור.
ואפילו תנועה כזאת קטנה זה נקרא לעבוד? תנועה כזאת קטנה שמדליקה את האור, גם זה נקרא לעבוד.
אפילו לגרף טיפה את האדמה.
עד כדי כך.
בגלל שהשם, השם ביום שבת השם נח מכל העבודות, וגם אנחנו נחות. אני יודע למה לא מדליקים. בגלל שיש הסכמה עם האנשים לאלוהים, יש כזאת הסכמה.
הסכמה בין אנשים לאלוהים, אבל אני רואה שבינך לבין אלוהים אין הסכמה. כי אתה מדליק בשבת.
נכון, כי אני לא דתי.
כי אתה לא דתי.
זה כובש לב.
זה מהמם, גם כי אני יודע למה לפעמים זה יכול להימשך.
הגמגום הקטן. אחר כך קצת גידי עשה את זה בלילה גוב עם הילדים בגנים.
כן, ואחר כך הרסטל וכו', וזה נמשך האירוע הזה.
כן, ילדים הם יצור די דומה לעצמו.
צריך לדבר עליהם ברצינות.
זה הכל.
זה החידוש הגדול של מסיבת גן.
ויש לך רצונות שכאלה, למרות שאמרת שאין לך רצונות ממשיים, לפלוש עוד פעם לאזור הזה של הילדים?
מה אני יודע? זה היה קשה מאוד. לא, האמת היא שלא.
יש לך נכדים?
יש לי, כן, שמונה.
אפשר לקשקש איתם.
שמונה,
זה הרבה מאוד שיחות.
שש נכדות ושני נכדים.
הרבה מאוד.
עוד רגע יפה.
פתיח גם, של עלי כותרת.
נכון.
למה לא נשמע? בבקשה.
זה הפתיח של הלכותרת. אני לא זוכר את הלכותרת. זה לא הזמן שלנו. זאת אומרת, זה היה תחילת... זה אחרי תנדו?
אחרי תנדו, כן.
אחרי תנדו. זאת אומרת, תחילת שנות ה-70? ככה, לא, אמצע שנות ה-70.
אמצע שנות ה-70, אמצע שנות ה-70, אפילו לקראת הסוף.
לקראת הסוף של ה-70, וזו הייתה תוכנית...
היה ערוץ אחד.
כן.
40% צפייה, משהו כזה.
איזה מדהים זה.
זה היה תוכנית רעיונות, זה היה פורמט... מאה אחוז? ככה, תראי כמה זמן יש פתיח.
כן?
אז,
בסדר גמור.
שהוא רק מוזיקלי.
הקצב היה אחר כמובן. זו הייתה תוכנית פוליטית, אבל לא רק. רעיונות, מוזיקה לפעמים, אפילו אומן אורח היה מופיע.
כן.
כן, הייתה די פרובוקטיבית. הפוליטיקאים לא סברו רצון ממנה.
כן.
ובסופו של דבר, מה היה הסוף? עייפתי, עייפתי. זה הפך מפעם בשבוע לשלוש פעמים בשבוע. וכדי לעודד את עצמי, אז גרתי בתל אביב, הייתי נוסע לירושלים, אז הייתי נוהג לשתות קצת לפני, ולשתות יותר אחרי.
כן.
וזה סיגל אותי לאורח חיים לא בריא. והחלטתי שדי. אני חושב ככה שזה היה. אולי,
אולי גירשו אותך.
אולי גירשו אותי. מי אמור היה לגרש לי? אז טומי לפיד?
כנראה.
לא, טומי לזה קצת במערכה הבאה, אני חושב. טומי לפיד מגרש אותי.
במערכה
הבאה, כן.
האקדח הזה, זה יוסי, זה אוקיי, לפיד. אני פעם, אתה יודעת שהייתי בן 12 ויושבתי וממש הייתי נוכח באולפן שלך ב-70 פנים. ממש, ישבתי
בטלוויזיה החינוכית.
כן, הייתי, עשיתי שם איזה משהו, והלכתי, נשארתי, ביקשתי להישאר, לצפות ב-70 פנים. אני זוכר שזה היה אחרי המוסף לשבת של ערב חדש, נכון? היה מוסף של דן מרגלית.
אתה לא באמת צריך לזכור, הוא לא, יש לו בעיה.
לא, אני אומר לך, אין לנו הפעם את פינת הריינמן, כי זה פינה שבה אני פשוט משתף אותך באנקדוטות. שהם רק מעולמי, אתה לא אמור לזכור כלום.
אוקיי.
אבל זה עליך.
אני זוכר, את עצמי, יושב באולפן, עוד אולפן טלוויזיה, באולפן הרצל הרו, סיבה למסיבה.
למשל, אתה זוכר שאני צנחתי מאחורי קווי האויב?
לא.
ואתה לא זוכר.
אני רק אגיד לך...
וניצלתי בעור שיניי, וסחבתי על גבי פצוע מהיחידה שלי.
אם זה לא צולם ושודר בטלוויזיה, הוא לא מכיר.
סודית ביותר.
איך אני אמור לדעת את זה?
אתה לא אמור לדעת את זה, אבל זאת הפעם הראשונה שאני מספר.
איפה זה?
אני לא יכול לומר לך.
אתה לא יכול לומר?
לא. אני לא יכול לומר לך גם אתה המצאתי את זה.
המצאת את זה.
זה היה היום אבל? זה היה היום שהמצאת?
לא, לא, אנחנו נוהגים, מוטי ואני, מוטי באמת צנח, הוא היה בנחל מוצנח.
אז אתם מחליפים ביוגרפיות?
בוודאי, אנחנו רוצים להרשים את הנשים הצעירות שעובדות איתנו.
הם מצלים את המוניטין שלהם, זאת הבעיה.
אז מוטי צולע ברגל אחת, יש לו רגל אחת עקומה, זה נכון.
כן, אז זה מהקרב.
והוא בצניחה החמישית שלי, מלי היו צריכים לצלוח אז 6 פעמים, 7 כדי לקבל כנפיים.
כן.
אז הוא צנח ישר לבור נטיעות בעמק ישראל. ושבר את הרגל שלו ככה, שהוא היה חצי שנה בבית חולים, אני לא טועה.
די.
ועד היום בחורף הוא סובל מכאבים, והוא די מצליע על ירחו, אם אנחנו מסתירים את זה. אז אנחנו מתחרים במבצעים אלומים. אנחנו ממציאים כל מיני...
אתם בודים.
וכן, אנחנו משוחחים, ולפעמים אנחנו מתלחשים כדי שהנוער לא ישמע, אבל אנחנו מתנוצצים בכל רם מספיק כדי שהם כן ישמעו.
ברור.
זאת אומרת, יחשבו שאנחנו...
האם זכור לך אירוע סיבה למסיבה, רבקלה, מיכאלי?
כן.
אתה נמצא בתוכניתה וקורא ספר שירים של צבא. זה היה מקצועו.
כן.
ואתה זוכר דבר כזה?
צבא?
צבא, הוא צבא, זה היה מקצועו, והוא הוציא ספר שירים. ספר שירים לילדים, ואתה הוזמנת לקרוא משיריו.
מה שמו של הצבא? נתן זך?
אני לא רוצה להגיד לך ששאלתי את רבקה להיבה.
לא, זה סיפור מצחיק.
מצחיק, שאלתי את רבקה להיבה, אחת הזכרתי לה את הסיפור הזה, אז אמרתי, את זוכרת דבר? אתה אומר לי, כן, כן, ירון ישב, בדי. והיית הצבא הזה, ואני אומרת לה, איך קראו לו? היא אומרת לי, לא חשוב, נגיד היטלר. אוקיי, שם גנרי שכזה.
כן, כן.
אז רגע, רבקה מיכאלי שכזה. אז היה דבר כזה.
אוקיי.
אתה לא זוכר?
לא.
עכשיו, רגע.
צליל. היה עלי כותרת.
כן.
הרי בסרט שלגר, אתה יושב, מנחה, מגיש שם את עלי כותרת, והם באים לחרב את האירוע הזה.
אז נשישים עוברים ורודפים אחרי מישהו, רודפים אחריהם.
והכל מתמוטט, כל התפורה וזה וזה.
אה, בטח.
ואסי ביים את זה, אסי דיין. הוא אז היה, הדיבור שלו היה יותר ברור באותם שנים.
נכון, זה היה נהיר, כן.
אבל עדיין הוא היה בעל נטיות מלמלניות כלשהו.
משפחתו כזאת.
ואני זוכר, הוא אמר לי, אמרתי לו, תגיד לי, אני צריך לשחק את עצמי, אמר... שחק מה שאתה רוצה. שחק מה שאתה רוצה. אתם צריכים לבוא. מיני הם צריכים לבוא? תיכנסו מה שאתם רוצים. זה לא חשוב. אני עושה קולנוע בשביל להתפרנס. אני לא, אני מתאהב את זה. זה לא. זה חרה של קולנוע. ואבא שלי זבל. והמדינה הזו ככה. אז תשחקו איך שאתם רוצים. אני כבר אצלם. אני כבר אקלי את זה ובסוף יהיה סרט.
אתה שחקן מוצלח מאוד.
כן, כן.
אם אתה לא צחקת, כמה טייקים עשית כשקפץ לבריכה בשיר של סנדרסון?
אף, לא יודע, כמה שדרשו בני רק לצרכים, אבל אני מספיק לי אחד.
כשמוטי היה פה, קירשנבאום, אז הוא סיפר שאתה, זה היה בלגן גדול עשית לו.
כן, כן, כן.
סיבכת אותו עם סנדרסון והדרמות
שלו. צריך לעצור פתאום את השיר.
יצחק בנר, יצחק בנר שהוא סופר נפלא ומאוד אהוב עליי וגם חבר, יש לו, הוא מושבניק.
אתה מצטט אותו.
כן, הוא מושבניק מהעמק. והחזות שלו היא מאוד דובית כזאת. כמו עיקר, אתה יודע. וזה חלק מהחן שלו. אבל תמיד אני ככה התלוצצתי עם עצמי ואמרתי, לא ייתכן שיצחק בנר, רחב הכתפיים הזה, עם השערות על הפנים, היה לו תמיד זקן עד היום, מזקן לא מאורגן, רשלני מאוד, שהוא כתב את הסיפורים הנפלאים, הרגישים האלה. הוא ודאי קלה מישהו במרטף אצלו, הוא מוריד לו אוכל פעם ביום, והוא כותב למענו את הסיפורים. אז כשעליתי מהמים,
בשיר של סנדרסון.
כן, בשיר של סנדרסון.
בתוך הטלוויזיה.
אני אומר, אבל אני ממשיך, כאילו, דיון. ואני אומר, השאלה היא כמובן, מה מקור שירתו של יצחק בנר? כאילו, זאת אומרת, הטלוויזיה ממשיכה לדבר בתוך המים.
עשית את זה בטייק אחד?
אני, לא, הם היו זקוקים לי יותר, אבל לי לא היה צורך ביותר.
פשוט יצאת עם חליפה, זה היה הברקת המאה.
כן, היה חר נורא, והיה מאוד נעים במים. אבל הם דרשו בני לנשימה של לוויתן.
כן.
עד שהם יכבדו עם עצמות, תמיד הייתי עולה בסוף, אז אומרים, איי, זה התפספס. השוט הזה מפוספס, ועוד פעם תצלול, ועוד פעם תעלה עם הטלוויזיה על הראש.
אני בעד לשחזר את זה, רק שמוטי יצא הפעם. אוקיי? אתה יכול לעשות, לבדוק את זה.
מוטי עושה בעצמו צחוק, רק כאשר הוא טיפסי. קצת שטוי. אחרת הוא שומר על כבודו.
נו, מה הוא ארגן על כל?
יש בינינו הסכם כזה. אני זה שעושה את עצמי לחוכה והתלולה, והוא הפיקח האירוני. זה חלוקת העבודה.
ההורי המלווה.
זה היה בחלק מדרישות הקבלה.
כן. אוקיי, שיר.
שיר, שיר הטלפון.
הגשש.
הגשש הקורא. ואז נפטפט עליו. פם 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 פם
שמעתי צליל חיוג, סלסלתי אסימון, חייקתי לזקלין במספר אסימון. הלו מונסר סימון, תקרא לי את זקלין. הלו זה לא סימון, הלכה אסימון. אז מה כעת עושים? עוד אסימון נשים. אני בשביל נשים מוכן הרבה לשים. שלשלתי אסימון, עוד אסימון אחד. איך שנכנס יצא ישר לתוך היד.
הלו מרכזיה, תראי, אני סלסלתי אסימון.
רק בין הכללי החיוג, הרם את השפופרת והאזן לצליל החיוג. צליל זה נשמע עם הרמת השפופרת או זמן קצר לאחר מכן, והוא צליל ממושך, פר 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 פר, בניגוד לצליל התפוס. זכור, אל תתחיל בחיוג לפני שנשמע צליל הגיוג. פר 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 פר.
האצבע מסיעה מרוב החיוגים, ואין שום תוצאות לכל ההוצאות. הלא מרכזייה, שלשלתי אסימון. תתני לי את ז'קלין במספר אסימון. אולי עכשיו ז'קלין בכל עצמת כוחה מושכת בריסים של איזו לקוחה. צובעת שערה בכל מיני פסים, אומרת לה מרסי, עוד פעם תתכנסי.
פר 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 פר.
כן כן כן, הלו סימון,
כאן דוקטור אייזן, מחלות פנימיות.
דוקטור אייזן
מדבר.
מה אתה עושה במספרה?
כאן דוקטור אייזן, מחלות פנימיות.
טוב טוב טוב, שמעתי אותך, תן לי בבקשה את ז'קלין.
ז'קלין?
כן.
כאן אין ז'קלין, כאן דוקטור אייזן.
דוקטור?
כן.
אני חולה!
שעות הקבלה הן בין 8-1, שלום.
בכל המצבים, נשמור על הצבים,
אולי צריך לבחור בסדק מאחור עוד אסימון בודד נשאר לי בכיסים עכשיו אותו נשים תמיד קוראים ניסים לה 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 לה
הלו לה 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 הלו 4, 5, 3, 80 לה לה
לה עונים 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 שקלין הכל שלך כמו פעם עונים שקלין הכל שלך מצעד הפזמונים
הלו ז'קלין מותק שלי תשמעי
המספר שחייקת הוחלף במספר חדש נעיין במדריך הישן
תודה רבה
הלו דבר המספר שחייקת הוחלף במספר חדש נעיין במדריך הישן
פתאום אני חושבת על זה שאותו פאשה
כן,
שחמקת ממנו בסבב ההוא הנה כאן הוא מצליח שתכתוב לו
כתבתי לו כמה דברים ו... כן, הם נתנו לי שיר של ניקולה פאונה שזה היה זמר אמריקאי-איטלקי שמביטה איטלקי מאוד מודגש בעצם שיחק את אותה סצנה הוא מחייג לחברה שלו אבל אין טעם לעשות אותו איטלקי עשיתי אותו מרוקאי וגם המספרות באותם שנים לפחות רוב המספרות היו של אחינו יוצאי מרוקו וכולם יש להם שמות צרפתיים כמובן אז סימון ותיתן לי את סימון וכולי ז'קלין וסימון ז'קלין היא החופפת וסימון
הפך ללהיט ענק מיידית
עצום עצום קשה לתאר גם זה וגם כולם חכמים כולם
גם שלגשש כן ונטשת את עניין הפזמונות?
שוב, הוא נטש אותי. הוא גירש אותי.
זה חוזר לעצמו, כן. למה הפעם? אבל פה אין אדם, אז איך זה?
כי הקהל, הציבור השתנה, טעמו השתנה, וקראו הרבה דברים, אני יכול לנתח אותם.
נורא יפי השיר שכתבת לסדרה שלך. יוני בלוך.
כן.
מקסים סי.
אבל הוא לא יצא כנראה, מפני שיש ליוני איזה סכסוך עם חברת ההפצה שלו, התקליטים. אז כי, תראה, רוב היוצרים, או רוב המבצעים, כותבים היום את שיריהם. הם עושים את זה בתום שיש איזו מסורת חדשה כזאת, שאומן צריך לבטא את עצמו במלאותו.
נראה לי שזה גם עניין כלכלי.
וזה גם עניין כלכלי. למשל, שלמה ארצי לא כדאי לו לתת למישהו שאולי כותב טוב ממנו, מפני שהוא מסתכר בעיקר מהתמלוגים.
ודאי.
וכדומה. אז זה סיבה אחת. היום כולם חושבים שהם יכולים לכתוב. אחר כך, המלאכה העדינה הזאת, שאני כל כך אוהב אותה, של הכריזה מדוקדקת. לא כותבים יותר ככה.
מי אמר לנו את זה? יורם טרלב.
כן.
כן, הוא ישב פה ואמר שהם, זאת אומרת, הם לא באמת חורזים.
לא, ודאי שלא. אולי זה טוב, יש חרוזים לבנים. גם בשירה קרה אותו דבר, מהלך כזה, ואולי זה בסדר. אחר כך קרה עוד דבר, בגלל הליירים הרבים, השכבות הרבות של באופני הקלטה, על קולו של הזמר, קולו של הזמר לעתים קרובות מאוד, הוא בכלל ברקע.
כן.
העיבוד הוא העיקר, השפע של האינסטרומנטים, של הכלים החשמליים, הם עושים את העבודה.
כן.
ואז לא מבינים את המילים.
אוקיי.
אחר כך, כדי לשיר, כדי שיבינו, צריך דיקציה טובה, חיתוך דיבור.
מבקשים ממך?
לא, כמעט שלא, לא מבקשים, לא. תראה, אבל כל בני דורי שכתבו פזמונים בשעתו, יורם, דן אלבגור, מבוגר מאיתנו, כמובן חיים חפר, הם לא כותבים יותר, או ממעטים מאוד לכתוב. אני חושב שבאותם סיבות.
חסר לך העניין הזה?
חסר לי לא, אבל אני לפעמים משתעשע ב... כתיבת פזמונים למגירה וזהו לא מאוד חסר לי
יכול להיות שנחפש את המגירה הזאת
כן, את המגירה, זה לא שקראת יום אחד וזה ומישהו יוציא את המגירה
לא, אני כבר ניסיתי לתת את תכולת המגירה לאומנים והם לא מצאו בזה עניין
גם את השמות שלהם, אוקיי אז עוד ארכיון
לא נורא
עוד ארכיון
כן
שייקה אופיר וז'ק כהן שרים את 500 אלף שחור
שזה מתוך הסרט, אתה הסרט קולנוע
מה
כזה.
זה?
סרט קולנוע 500 אלף שחור
אני כתבתי?
שים לב אל תתנער מוקדם מהצפון
תקשיבו לסיפור אשר לא יאמן על ברי הרזה וסיסי השמן הצמד שנפל מעל בימת הבידור ישר לתיאטרון הרצח והכדור כששייקספיר הזקן ראה את זוג בניו חזר אל תוך הקבר בקופול זנב, הודה בעדיפות של תיאטרון החיים, וניה לו קצת עצוב בלתי נעים. 500,000 שחור משחור, תמות פה כמו כלם. חיים או כסף, נא לבחור. הקשיבו לסיפור אשר לא יאמן על בני הרזה וסיסי השמן.
אתה לא מכיר את זה, אה?
לא.
מה אכפת לך חצי שקל?
לא, אבל זה נשמע שזה מתאים לך לכתוב את זה.
כן, כן, אבל אני לא זוכר. אני גם לא זוכר סרט כזה.
סרט כזה, אני לקחתי אותו מוידאו גייז, אני יודע, המון פעמים.
באמת?
77.
77.
כן.
הווה אומר, 80.
הווה אומר, שנה לפני
שנולדתי.
35 שנה אחורה.
35 שנה אחורה.
אז שיהיה בכיף.
לא זוכר.
שים לב לעניין הבא, להקת פיקוד הרום. זה הסולן מתי כספי.
מה זה?
תהיתי. תהיתי, זוכר?
אם תהיתי, אז כן, כן, את זה אני זוכר. אבל לא זכרתי שאלה, לא ידעתי שביצעו את זה בכלל.
תופף בבר אפל הייתי, בבר קטן ושמו אולי תהיתי, בין הנמל לבין המלונות, בין קונטרה קונטרה בס לבין עוגב, אמלוך על אלף הקצבים, טופי הבונגו ואיתם טופי טם טם יטלטלו מותניים. נוקש הטוב הרעשן, וטוב לי, טוב לי, טוב לי שם, בתוך השן, בבר ישן, ששמו אולי תהיתי. אפל הייתי בבר קטן ושמו אולי תהיתי, בין הנמל לבין המלונות, המלצר חיבר חסר פרצוף, בתוך ענן אשן יצאו וישרשק בקבוק סגול על המגש, בקצב עצלתיים. נוקש הטוב הרעשן,
הזכרת פתאום בשיר.
אני זוכר את המילים, פחות או יותר.
כתבת את זה במיוחד ללהקת פיקוד הרום?
אני חושב שכתבתי את זה לשלישייה שבה היו חנן יובל, דני ליטני והקטנצ'יק הזה שאחר כך חזר בתשובה, פופי קרנון.
פופי קרנון.
להקה שהדריכה דרור חפקין שכתבה את המנגינה, ואני מניח שהיא לקחה את השיר הזה.
לא שלישיית התאומים, שלישיית התאומים.
אני חושב שזה שלישיית, כתבתי את זה לשלישיית התאומים, כן.
וואו.
אבל
שלום, שלום. כל הכבוד לך. באמת יופי.
כן, כן. אבל לא זכרתי את המנגינה ולא זכרתי מביצע. זה די טיפשי שזה אווירה רומנטית כזאת של עיר של מלאכים, רוטרדם, אמסטרדם. מה פתאום שרים את זה בלהקה צבאית? ילדים בלי 18.
אבל הם שרו הכל.
כן.
כי הם אלה ששרו.
כן, נכון.
אז בסדר.
נכון.
אוקיי, אנחנו בואו נטוס, כי הזמן והכל.
כן.
אז עשו לכם פרודיה בארץ נהדרת, עליך ועל מוטי.
נדמה לי שלא ראיתי את השידור, לא? נדמה לי שלא.
אז יש לנו את זה רק בסאונד אמנם, אבל זה גם משהו.
הצמד לונדון וקירשנבאום מסמל בשנים האחרונות חברות אמיצה ועיתונות איכותית. אך לא רבים יודעים כי לפני שעלו עם תוכניתם המצליחה, היו השניים בסכסוך מר שנמשך 20 שנה. מלחמה שהתחילה במסיבה. בסוף שנות ה-80 הפתיע העיתונאי ירון לונדון עם תוכנית מרגשת בהשתתפות ילדים. קראו לה מסיבת גן.
בן שיחי הראשון הוא עומר, מכפר רדי. עומר, מאחר ואנחנו ניצבים, כך אני סבור, בפתחו של הקיץ, האם תעדיף לבנות ארמונות בחוף הים, או שמה תבקר, כך אני סבור, לחלות את ימי הקיץ בחידור כדור במגרש?
יש לי שתי כלבים וטור.
אך מעטים יודעים כי לונדון לא היה אמור להנחות את התוכנית לבד.
נו בחייך, הרי זה לא רציני. מה אתה מדבר פה על חיות בית? בוא תתרכז בשאלה ששאלו אותך.
מוטי, תאפשר לי.
נו באמת, בוא תדבר לעניין. השבוע נרצח ראש ממשלת לבנון בשיר ג'ומייל. אתה מאמין שאפשר להגיע ליציבות באזור?
יש לי...
נו בחייך ירון, אתה לא רואה שהוא מורח אותך? יושב פה ונותן הסברים מגומגמים, אתה מתפזר וגם מרחת פה במבה על הספה, נו בחייך.
מה? אותי?
ילדי ישראל התקשו להתחבר לסגנונו של קירשנבאום. לנוכח הרייטינג הנמוך של התוכנית והמחירות הדלות של המוצרים הנלווים, ממהרים קברניטי הערוץ לצרף למסיבת גן את הליצן החם ביותר בשוק.
איזה בידור, איזה לס ראי, יעל, דעתו של ג'וליאן נשתבשה עליו לגמרי. כך לפחות אני סבור.
נכון, זה חורף.
והוא כיצד הוא משתתק? איזו שמחה כשג'וליאן באולפן אל חסה והוא לקח מוטי.
קירשנבאום מרגיש כי מעמדו בתוכנית ובעיקר חברותו עם לונדון נמצאים בסכנה. הוא מחליט לערוך מהפך תדמיתי שיחזיר אליו את שניהם.
חי 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 חי, אתה רוצה להיות חבר שלי? מי רוצה בלון?
מה קחה וחבר שלך?
מתנאי כבוי ג'וט! הפיצוץ היה רק שאלה של זמן.
בבקשה, הנה, עכשיו אני עושה... אוי, בוי, בוי. רגע, הנה, לא, רגע, לא, אל תלכי, רגע אחת, למה את בורחת, ילדה? קח את זה מתנה. זה לא קטיושה, זה סך הכל בלון, אני מבקש, בואי רגע, חכי.
איני מבין מה קורה לו. מוטי, אנחנו צריכים לדבר.
אתה לא רוצה להיות חבר שלי.
קירשנבאום מפוטר לאלתר. שבור לב הוא מתנתק מחברו ויוצא לדרך עצמאית. אך כל ניסיונותיו להצליח ככוכב ילדים כושלים. הסכסוך והנתק בין לונדון וקירשנבאום נמשכים כמעט שני עשורים. אולם כשמוצעת ללונדון תוכנית אקטואליה יומית, הוא לא מאסס וקורא לחברו הטוב משכבר.
בהחלט תשובה מסקרנת, כך בכל מקרה אני סבור. חיית מר פרס, אמיתי לטסק, חפץ להפנות אליך שאלה. מוטי, אני סבור שלא דיברנו זמן רב, אבל אם אינך עסוק, ואתה אולי רוצה ו...
אני פה!
וכך חזרו השניים לשתף פעולה. המרואיינים אומנם פחות אינטליגנטים, אך החברות איתנה כשם שהייתה בימים היפים, ימי הגן.
ועכשיו חלוקת המדליות, ג'וליאן, בבקשה.
תודה, נכון.
חלוקת המדליות.
חלוקת המדליות, שכחתי שהיה במסיבת גן, חלוקת המדליות, רגע טוב.
לא רע, פרידמן, מצחיק מאוד, עלה פה על ניואנסים נהדרים שלך.
כן, נדמה לי, זה די קשה לחכות אותי.
עוד קשה.
המדליות, יש לי שתי ידיים שמאליות, יש לומר, והתנועות שלי מאוד גסות. זאת אומרת, אני... יכול להרים קוסטי ולהפליק למישהו סטירה. אז באמת, באמת, אני שלמה זה גמור. ואת המדליות יש לענות להם, לילדים הקטנים האלה, בעדינות.
ודאי.
אבל אני הייתי משליך להם את זה על הצוואר, כמו לסו. כמו מישהו ש... כמו אינדיאני שלוחץ תאועים, אתה יודע, או משהו. וזה היה מקור לנגלוג בהפקה. האופן שבו אני משליך עליהם את הרצועות האלה.
מקסים, ב-2003 יצא אוסף קסום שלך, לא הייתי פיראט, שאתה על עטיפתו של אותו אוסף עם...
שטום עין.
בדיוק.
שטום עין.
שטום עין.
אתם רבים? מוטי ואתה?
בכלל לא.
בכלל לא.
בכלל לא. אני חושב שמעולם לא רבנו. 9 שנים אנחנו עובדים ביחד.
זה מדהים, כי זה זוגיות לכל דבר, הדבר הזה. זה הרבה שעות.
כן, למדנו, למדנו. אנחנו מכירים הרבה מאוד שנים, ועבדנו ביחד. הייתה לנו אפילו, היה לנו אפילו מיזם מסחרי, שנקרא יורדים על השבוע.
מה זה?
הצגה.
עם רבקה?
רגע, רגע.
עם רבקה ל...
הבריאות, זה המשגע.
אני חושב שהוא...
זה לא קשור לנושא.
לא, יכול להיות שדובי גל היה שם ו...
דובי גל היה שם.
טוביה צפיר.
טוביה צפיר.
תראי אותי.
טוביה צפיר, מוטי ואני היינו שותפים, היינו בעלי העסק.
שנת 80.
שנת 80. ואנחנו הסתובבנו בארץ, אני ראיינתי שני אורחים על הבמה לפני 1,000 איש. האולמות היו מפוצצים. ואחר כך היה קטעים האחרונים קומיים, סטיריים, שכתב בית מיכאל. וזהו. זה עשינו...
בוכתות של כסף. בוכתות של כסף.
מה אני אגיד לך?
לא תיארת לעצמך?
לא, זה היה באמת.
שתחזרו במסגרת החבובות.
וואו, וואו, עשינו כסף. עשינו כסף. כל כך בכסף.
איזה יופי.
זה אחסה נפלא, כל כך בכסף.
התחלתי, אמרתי,
מה קנית?
מה קניתי? אני חושב שקניתי לאהובתי...
בית.
לא, לא, זה לא עד כדי כך. אני חושב, ענק פנימים.
באמת?
לא רע בכלל.
שטויות, שטויות.
זה סיפור כמו הצניחה?
בערך, כן.
אותו אוסף מלפני 9 שנים.
כן.
אני חושב, אם אני לא טועה, זה היה תירוץ טוב להקליט שיר משותף, מוטיבטה.
לא, 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 להפך. השיר, לא, בלי שום קשר.
רציתי להגיד משהו שאתה תסתור.
השיר היה לרגל תוכנית פומבית שעשינו בכנס העיתונאים בראש פינה.
או.
ושידרנו בשידור חי, ולכבוד זה ביחד עם
השיר
לונדון ומוטי צמד אידיוטי.
לחן, אריאל
זילבר. אם אפשר לקרוא לזה לחן, זה יותר היפ-הופ.
כן, כמוזיקאי הוא ממש איש מוצלח, אריאל.
אבל הוא גם שם, הוא שר.
הוא שר שם, כן.
נכון.
פה, 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 פה.
בדיוק, את זה.
האם נתענג?
ברור שנתענג.
כן, כן, בבקשה, אני מאוד אוהב את זה.
גם אנחנו.
שוחט ערכים ובלתי פטריוטי יש לאסור על תוכנית שכזאת ולשלוח את הצוות לבית האבות
צ'ה 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 גה גה גה
מתבצרים באולפן כמבצר
אדיבים עקב פקודת מעצר
עמוקים כאספרסו קצר
ותמימים כאמת דחסב ארוסה
מתבטאים
פטריוטי יש לאסור על תוכנית שכזאת ולשלוח את הצוות לבית האבות
צ'ה 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 גה גה גה
הם שרים כתמילים שפלו כף של אמבה
עולסים קילדים למראה שק של במבה מוקדים בקלילות של דובים
סווי וסמבה
מקרטעים כאופות שנשחטו לחפרות
ותמילים
הצדדים כפרים הלהוטים לשגות פרות
שומרים על הקצב כלב מצונטר
חורקים ככינור שפקע לו מיתר
שני הקנים אחו שרמוטה
וקרצים כמו חתול חתול ממוטה
יש לאסור על תוכנית שכזאת בצו האומה וחובת הלבבות לונדון ומודי, צמד נוירוטי שוחט ערכים ובלתי פטריוטי יש לאסור על תוכנית שכזאת ולשלוח את הצוות לבית האבות לונדון ומודי צמד אידיוטי, מכור לעצמו כמו לצמח נרקוטי יש לאסור על תוכנית שכזאת בצו האומה וחובת הלבבות לונדון ומוטי, צמד נוירוטי שוחט ערכים ובלתי פטריוטי יש לאסור על תוכנית שכזאת ולשלוח את הצמד לבית האבות
צ'ק 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 גגגג
צריך להגיד את זה בעדינות ליד מוטי אתה בהחלט ראוי להקליט אלבומי של עצמך
כן אבל מוטי אגב יש לו אוזן מצוינת מוטי יש לו אוזן מצוינת יש לו קול של נגיד של ברווז שחוט
לא גם זכיתם לאיזה רגע
הוא קורא לזה אקצנט לוג'אי.
בסדר גמור.
למרות שהוא מוורשה בכלל.
כן, והוא גם מפיל איתו את כל הלוג'אים וחבל.
כן, כן.
בסדר.
אקצנט לוג'אי. הוא אומר שהוא, אחר כך הוא, לפעמים הוא אומר שהוא מדבר לטווית עתיקה.
כנראה.
כן.
אבל זה הרגעים שאתם באמת נהנים מאוד, הרגעים של המוזיקה.
מוטי, כן. מוטי הוא איש מאוד מצחיק. עם אירוניה מושחזת. והוא די לוחץ על זה. זאת אומרת, לפעמים אני אומר, רגע אחד, יש פה עבודה לעשות. אבל בסך הכל זו ענה גדולה מאוד. אנחנו צוחקים המון.
אנחנו די סיימנו את המפגש הנוכחי הזה.
לא יאמן.
השעה 2 בלילה.
זה טס. כל כך חבל להיפרד מכם.
היה כיף, לא?
כן, כן.
אנחנו נהננו.
הבטחות שנתנו לי...
סך הכל זאת, אבל אתה לא מסיים את היחסים עם דליה גוטמן, נניח, הלילה.
לא, בהחלט לא. אני חושב...
בסדר גמור.
לא, בהחלט. אתם אנשים מאוד נחמדים.
זה משמח מאוד. תודה רבה.
מאוד מודים לך שבאת.
לא כך אינטליגנטים אולי.
אי אפשר הכל, אבל אי אפשר הכל.
מה שאפשר עושים.
מספר הספרים בספרייה שלכם הוא לא...
שלי אין. לי אין ספרייה בבית. אין לי ספרייה בבית.
אבל בסך הכל, מתחשב בגילכם, ברמה הכללית של הנוער...
סך הכל סביר.
צפינו משימת גן?
כן.
היה בסדר, היה באמת בסדר. יש לכם גם ניצוצון של כישרון אפילו, הייתי אומר.
לא יודעת, לא יודעת.
מרשים מאוד.
אני חושב שכן.
אני חושב שכן, אולי.
ואם אתם נכשלים, אז...
אז מה?
אז תתעשתו. שבע יפול, ניפול צדיק וקם.
כן.
מקסים.
גידול גזר.
מאוד מודים.
בבקשה.
מאוד. אני אודה גם ככה, לאורחים ומפיקים ענבל גזית, שני דגן, ניבשת כהן ולירון זייד, על הביצוע הטכני, אנחנו באפריים קרני.
בבקשה.
הביצוע הטכני אפריים קרני, תודה גדולה לדליה גוטמן, שמוליק לדרמן, אהוד גרף, ארכיון מעריב, ואתי אנטה סגב. מיד אחרי לא רוצים לישון עם דני קרפל ומחר בחצות ציפורי לילה מנבאות עם דוד ליפשיץ ואבי נוסבאום אנחנו נשתמע בשבת הבאה בחצות והפעם עם דני בסן ערב טוב לכם
לילה טוב איזה עונג שבאת תשנו טוב
לילה טוב
לו הייתי פירט בת מלכה לו היית שהמלח יבש בעיניה בספינה מזהב לרוזן הרשע מפליגה במצוות אדוניה
לו הייתי פירט על שבעת הימים לבקשך בספינה אז יצאתי
בקו המשמר באים החמים לך מיטה של פרחי בר הצעתי אך אני לא פירט יפתי לא שודד אלא גבר אחד העומד תשערך וניצב לו בלילה הזה הבודד ואין חרב לו על הירך ואין חרב לו על הירך הייתי פיראט, לו הייתי פיראט בספינה אדומת ירכתיים לו הייתי פיראט, אז איני האחת לראות איך היא תיטיב מן השתיים במשקפת מלאך ארוכת הקנה כמו שחף אשקי אל האופק בחרטום אז אשלח בעקבות הרוחות ודמי יתנפץ אל הדופק אך אני לא פיראט יפתי לא שודד אלא גבר אחד העומד נשאר